שלום ובוקר טוב, היום יום רביעי, כף ג' בשבט, שנת תפשין סמכת. אנחנו בתפארת ישראל מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק 19, כן, פרק 19, תפארת ישראל, פרק י"ט, עמוד נ"ט במהדורה שלפנינו, תחילת הפרק. יש עלינו לבאר אחר שאמרנו שהתורה היא ראויה בפרט לישראל, וכמו שהתבאר בפרק שעבר, אם כן למה ניתנה לאברהם המילה. כן, הרי הסברנו שהתורה אינה יכולה להינתן אלא לעם ישראל בלבד, משום שעם ישראל הוא כלל. הוא לא רק כלל האומה, אלא הוא כלל האנושות במידה מסוימת, במובן הזה ש... במובן הזה שאנחנו אומה כוללת. תודה רבה. כן? אתם קרויים אדם. מה פירוש שאתם קרויים אדם? הגורל האנושי מוצא את עצמו באומה הישראלית. אז אם כך, לא שייך בכלל שתינתן תורה לפני עם ישראל. פשוט מאוד. כן? אנחנו התייחסנו בזה לשאלה לקושיה, אפשר לומר, לקושיה של נפוליאון. אתם רואים? נפוליאון כותב בזיכרונותיו שהוא היה מוכן לקבל דת אם אותה דת הייתה מתחילה יחד עם האנושות. כלומר, אם מראשית ההיסטוריה אותה דת הייתה קיימת, אז זה היה אומר שהיא תואמת את אופתיו של האדם. אבל אם דת הופיעה בדור מן הדורות, אז מיד נשאלת קושיה. אם עד עכשיו הסתדרנו בלי זה, אז למה צריך את זה? כן? מובן? הלו, מה?
מה כל כך צריך שזה...
זה מאוד הגיוני. אם אני יכול להסתדר בלי זה, אז לא צריך את זה. כלומר, זה קושיה יפה על הנצרות. כן? מדוע האנושות הייתה בלי נצרות עד הנצרות? מה זה זמנים משתנים? מה ההבדל בין האנושות 100 שנה לפני ישו ו 100 שנה אחרי ישו? אותו דבר.
אלוקים
מתייאש. מה זה אלוהים מתייאש? מה זאת אומרת? לפני כן הוא מה? כלומר, זה הולך בניסוי ותהייה? זה לא עובד הסיפור הזה. מה?
זה אנחנו עובדים על שקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם יכול
להתקיים בלי
תורה, לכן נתן תורה.
אז אותה שאלה, אתה יכול לשאול גם על תורת משה להבדיל. מדוע תורת משה לא ניתנה מראשית ההיסטוריה?
לא היה צריך.
מה זה לא היה צריך? היה כזה טוב? מה? רצה לתת אותה אחרי 1,000 דורות. למה שייתן אותה בכלל? שלא ייתן. אם 1,000 דור יכולים להסתדר בלי תורה, שימשיכו 1,001 דור בלי תורה. אתה לא יכול להסביר. הסימן שאין לך תשובה לקושיה של נפוליאון. סימן שהקושיה של נפוליאון היא קושיה טובה. מה? מה התשובה? אמרת לפני כן שאין לך תשובה.
לא, אמרתי שאין לי תשובה על רצון השם. הוא לא יודע מה שהוא רוצה ולמה הוא רצה.
תראה. אם ברגע שאתה אומר משפטים כאלה, אני לא מבין למה השם רוצה את מה שהוא רוצה, אפשר לסגור את כל תוכנית אמונה. למה? כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא נורא אכזרי. הוא מנהל את העניינים שלו איך שהוא רוצה, לא נותן לנו להבין שום דבר, ובכלל הספר שהוא הוציא לאור מיותר לחלוטין, קוראים לו תנ"ך. ספר מיותר, סתם תופס מקום בספרייה. כן? הרי הוא נתן לנו ספר שאי אפשר להבין אותו בכלל. כן? ככה אתה אומר. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כשאדם עושה דבר ללא טעם, אומרים שהוא טיפש. והטיפשים חושבים שזה מעלה לקדוש ברוך הוא שעושה דברים בלי טעם, או בלי חוכמה. לא ייתכן הדבר הזה. ברור שריבונו של עולם איננו עוין את האדם, ולכן בוודאי שהוא חפץ לשתף אותו בהבנת מהלכי עולמו. מובן? ואם אנחנו נגיד שהוא לא רוצה, אז אני מעדיף להיות חילוני. כי זה לא פייר להתנהג ככה עם האדם. לזרוק את האדם, שהוא נזר הבריאה, בתוך עולם חסר פשר? מה, זה בסדר? ככה אתה מצייר לעצמך את האלוהות? הכיצד? אלא ברור יש צורך להתייחס לשאלות האלה. אז תגיד, אני לא מצאתי תשובה, אבל להגיד, אני לא, אי אפשר להבין את מה שהשם רוצה, זה לא, לא מקובל. עליי לפחות זה לא מקובל. כמעט החזרת אותי בשאלה. תודה. כן. אז התשובה שנתנו לפני כן, ואמרנו על זה בפרקים הקודמים, זה גם התשובה שחזל נתנו, כן? דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שאי אפשר היה שהתורה תינתן כל זמן שהאנושות לא הייתה ראויה לקבלה. זה העניין. זאת אומרת שיש איזה מינימום, תשתית מינימלית של תרבות, של מוסר, של שכל. כל הדברים האלה הם מינימום הנדרש. תודה רבה. מה שאתה רוצה, אני מה ש... כן. טוב, בקיצור, יש איזה מינימום של התפתחות אנושית נדרשת, על מנת שהתורה תינתן. זה מה שאמר. בסדר? חלק מן המינימום הזה זה יצירת אומה. כן? כי הרי התורה היא תוכן ציבורי, לא תוכן פרטי, ולכן צריך שיהיה ציבור, אומה, כלל, שבנויים לשם קבלתה. בסדר? עכשיו, לפי זה מובנת יותר שאלתו של המהר"ל. אם זה כך, אז למה ניתנה מילה לאברהם אבינו? בסדר? מה זאת אומרת, מה זה משנה? למה הוא שואל את זה?
לא, למה זה צריך לסתור?
ודאי שזה סותר. בגלל שאתה אמרת שהתורה היא צריכה תשתית. בימי אברהם עוד לא הייתה התשתית. עובדה, התורה לא ניתנה. אז למה ניתנו חלקים ממנה? זאת השאלה, כן? כן, בבקשה. לא שומע. יכול להיות, אבל אני מבין שאתה רוצה את התשובה לשאלה. אנחנו כעת לא עסוקים בתשובת השאלה, אלא בהצגת השאלה. בסדר? לגבי תשובה לשאלה, אנחנו בשביל זה נזדקק למהר"ל ולא לעצמנו. בסדר? למרות שדבריך בעצם הם קרובים לדברי המהר"ל. בסדר? כי לפעמים שאנחנו מאוד נלהבים לתת תשובות לשאלות שעונות, וזה חבל. מדוע? בגלל שככל ששאלה מובנת עד עומקה עם כל הבעייתיות שהיא מעוררת, אז תשובה עשויה להיות יותר יעילה גם כן. בסדר? טוב. אחד, חכם שושן לפני 80 שנה, הוא אמר פעם שיותר טוב קושיה טובה מתירוץ צולע. כן. אנחנו מעדיפים קושיות. קושיות רציניות. אז מה אם אין לך תשובה? כן. יש עלינו לבאר. אחר שאמרנו שהתורה היא ראויה בפרט לישראל, וכמו שהדבר בפרק שעבר, אם כן, למה נתן לאברהם המילה? השאלה השנייה, כי כפי דעת חז"ל שאמרו במסרת יומא, קיים אברהם כל התורה כולה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. וכאמר, ואימה שבע מצוות ומילה, תגיד שהוא קיים שבע מצוות וברית מילה, חוקותיי ותורותיי למה לי? אלא מה מזה למדנו? וכאמר, קיים אברהם אפילו עירובי תבשילין שנאמר ותורתי ותורותיי. אחת שבכתב ואחת תורה שבעל פה. כלומר, אם אנחנו ניקח את המאמר של חז"ל, מה שלא יהיה התוכן שנסביר, למה התכוונו חז"ל כשאמרו קיים אברהם כל התורה כולה, איך שלא נסביר את זה, אז רואים שנותנים מעמד מיוחד לאברהם יותר משאר האבות בדבר הזה. כן, לא אמרו קיים יצחק אבינו את כל התורה כולה, זה לא כתוב. כתוב קיים אברהם. אז מה מיוחד באברהם פה? כן? כלומר, זה מה שואל המהר"ל. ומדבר זה משמע כי אברהם בפרט קיים כל התורה כולה, ולמה הוא בפרט ולא שאר האבות. למה לא יצחק, יעקב והשבטים? אנחנו כעת בהצגת השאלה של המהר"ל, אנחנו בכלל בשלב הזה לא מתעניינים באפשרות של תשובה. מדוע? משום שחשוב לנו להבין את השאלה לכל עומקה. בסדר? אז כן שואל המהר"ל, אני רוצה פה להבין את השאלה של המהר"ל, שבעצם עולה שיש כאן מעמד מיוחד לאברהם. מאיפה זה עולה? גם מדברי חז"ל, אבל האמת היא גם מהפסוק. כי הרי הכתוב אמר דווקא על אברהם, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, ולא אמר את זה על יצחק ויעקב. אף על פי שיכול להיות שמה שקרה אצל אברהם, קרה גם אצל יצחק ויעקב. אבל משום מה כתוב מתעלם מזה. התעלמות של הכתוב גם זה בעל משמעות. בסדר? זה מה שאנחנו רוצים פה להבין. ובמדרש, עכשיו הוא מוסיף עוד כמה מקורות כדי, כדי להציג טוב טוב את העניין. אמרו בבראשית רבה על יצחק שיזהיר את עשיו שישחוט יפה. שכן אמרו סנה כלך, מה זה סנה כלך? שחוז מנה זינך שלא תאכילני נבלות. ובפר גידה נשא, אמר רבי יוסף בר חנינה, מי דכתיב ותבוח טבח והכן? כן, מי אמר את זה למי?
יוסף.
יוסף לאיש אשר על ביתו, נכון? אז הוא אמר להכין את הסעודה לאחים שלו, תבוח טבח והכן. מה זה תבוח טבח והכן? פרע להם בית השחיטה, כלומר תראה להם איך שחטת את הבהמה, ואכן תול גידה נשה בפניהם. כי רבי יהודה דאמר, גידה נשה אסור לבני נוח. כן, כלומר, זה לפי הגמרא, שיש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם אבותינו, לפני מתן תורה, היה אסור להם לאכול גידה נשה או לא. אז כאן, ואכן, זה למאן דאמר, גידה נשה אסור לבני נוח. ושם בתוספות, ואם תאמר דילמה לא נאסר, ואפילו היו האחים מקיימים, ואפילו האחים היו מקיימים כמו שחיטה. כן, הרי התוספות שואלים, איך אפשר להביא מכאן ראיה לדעת רבי יהודה? כן, הרי הגמרא אומרת, מזה שיוסף אמר, והכן, והכן פירושו ליטול גיד הנשה. מכאן ראיה לדעת רבי יהודה, שאבותינו היו אסורים בגיד הנשה. התוספות שואלים, זה לא הוכחה. יכול להיות שאבותינו היו נמנעים מלאכול גיד הנשה למרות שהיה מותר להם. ולמה שיעשו דבר כזה? כמו שהם גם קיימו מצוות שחיטה למרות שהם לא היו חייבים. כן? עד כאן קושיית התוספות. מובנת קושיית התוספות?
מובנת,
כן,
אבל הוא קצת הפרת כל מה ש... כי מזה הוא גם מוכר שגם הייתה להם שחיטה.
לא, הגמרא, זה בדיוק העניין. הוא תבוח טבח. גם לדעת רבי יהודה הם לא היו חייבים בשחיטה. סליחה. המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים ברורה לך?
לפי התוספות, לא.
לא צריך תוספות. כדי להבין מחלוקת רבי יהודה וחכמים, צריך לקרוא את מחלוקת רבי יהודה וחכמים. בכלל, כלל גדול. לפני שלומדים תוספות, צריך ללמוד את הגמרא. יש משנה במסכת חולין, שבה נחלקו רבי יהודה וחכמים. אם יהודי אוכל גיד הנשה של גמל, האם הוא עבר על איסור גיד הנשה או לא? מה אתה אומר? האם התורה, כשאמרה לא לאכול גיד הנשה, כללה בזה גם גיד הנשה של בהמות מאות? מה? אתה אומר בהמת מאה. כיוון שהתורה ממילא אסרה את הבהמה, אז אין צורך לאסור במיוחד את גיד הנשה שלה. לא בני נוח. קודם כל, נפקא מינה ליהודי.
נגיד... יהודי אסור בגמל. אז בן נוח מותר בגמל.
אני רוצה גם להשתתף בדיון. אם יהודי נאלץ לאכול גמל, מאיזושהי סיבה, או יהודי לא אכפת לו, עובר עבירה, אוכל גמל. בסדר? לא משנה. האם כשהוא אכל את גיד הנשה הוא עבר על איסור בפני עצמו, או לא? האם נגיד לו, אתה לא רק שאכלת גמל, אתה גם אכלת גיד הנשה? או שנאמר, התורה אסרה גמל, עברת רק על איסור אחד. בסדר? זאת השאלה. זה כמו השאלה, למשל, אם אדם אוכל בשר חזיר עם חלב, עבר על איסור בשר בחלב או לא? התשובה היא שלא. לא. כי מה שהתורה אמרה בשר בחלב על איסור, זה רק בבהמה כשרה. כן. בבהמה כשרה.
אם היית אוכל
פרה,
מדרבנן,
מדאורייתא,
מדאורייתא, מדאורייתא, מדאורייתא, מדאורייתא, מדאורייתא, כי זה חלב, חלב טהורה ובהמה טהורה.
גם לא מדרבנן.
לא,
לא דאורייתא ולא דרבנן. אדם אכל בשר סוס מבושל בחלב, עבר רק על איסור אכילת סוס. נקודה. הוא לא עבר על איסור אכילת בשר בחלב.
רבינו,
איפה מקור? אין יורי דעה. סימן פ-ו, אני חושב, משהו באזור. סקר, פ-ו, פ-זיין, באזור שם. זה שולחן ארוך בפוירש. טוב. אז אותה שאלה נשאלת לגבי גיד הנשה של בהמת מאה. חכמים
הוא... במשקל הזה גם זה
יהיה סורם. אז לא, דווקא לכל הכי מותר. אז חכמים אומרים באמת שאין פה איסור גיד הנשה. כי הרי התורה כשהיא אסרה לאכול גיד הנשה, היא אמרה לאסור גיד הנשה מבהמה מותרת לך. לא בהמה אסורה לך. רבי יהודה חולק על זה. ולמה? אומר רבי יהודה, אומר, אבותינו היו אסורים באכילת גיד הנשה, בימי יעקב אבינו, עוד לפני שנאסר להם לאכול סוס או גמל. אז זה ברור שבני יעקב, כשהם היו אוכלים סוס, למשל, היו נמנעים מלאכול גיד הנשה שלו. לכן האיסור הזה נשאר גם אחרי שניתנה תורה. ככה סובר רבי יהודה. בסדר? ראיתי? מה? מאז יעקב אבינו. כן, מאז יעקב אבינו. על כן לא יוכלו בני ישראל גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב באבקו אמו, ולכן עד היום הזה אסור לאכול גיד הנשה של סוס או של גמל, בלי קשר לעובדה שהסוס והגמל אסורים. בסדר? עד כאן. עכשיו, הגמרא רוצה במסכת חולין להביא ראיה לדעת רבי יהודה. איך היא מביאה ראיה לדעת רבי יהודה? שיוסף אמר לטבח שלו, אמר, הוא תבוח תבח והכן. מה זה תבוח תבח? פרע להם בתשחיטה. תראה להם ששחטת את הבהמה. ואכן, תוציא להם גיד הנשה. בפניהם. עכשיו, אם כך, סליחה, אם כך, אומרים, אומרת הגמרא, אתה רואה שאם יוסף יקפיד שיוציאו את גיד הנשה, סימן שהם לא אכלו גיד הנשה, כדעת רבי יהודה. על זה מקשים התוספות קושיה. כן, מה אתה אומר? לא משנה, אבל סימן שהם כבר הקפידו על גיד הנשה. לפי חכמים... לא, לפי חכמים לא היה בכלל איסור גיד הנשה. גם לא של פרה.
גם
מפרה לא היה איסור. כי מה שהתורה אומרת, על כן לא יוכלו בני ישראל גיד הנשה, אין הכוונה מימי יעקב, אלא מימי משה.
אז רק לעם ישראל יש את האיסור.
נכון. עכשיו, אם כן, עצם זה שיוסף אומר ליטול גיד הנשה, אז זה סימן שגיד הנשה אסור לבן נוח. מה זה בני נוח? כוונה בני יעקב. עד כאן ברור? זה הראייה שהגמרא מביאה. על זה מקשים התוספות. התוספות שואלים שם. איזה מין הוכחה הזאת? יכול להיות שזה שיוסף אמר להוציא את גיד הנשה, זה בגלל שהם היו מקיימים ממילא מצוות, למרות שהם לא היו מחויבים. כמו שמצאנו, שהם קיימו מצוות שחיטה, למרות שהם לא היו חייבים. כי הרי הם היו בני נוח. זה לכולי על מערים, לא היו חייבים בשחיטה. נכון? עד כאן קושיית התוספות, כן.
אבל אנחנו יודעים שאבותינו קיימו את התורה לפני שקיבלו.
זה בדיוק הקושיה של התוספות.
התוספות. רגע, כשאני באתי לרב, שאלתי את השאלה, אמרתי באמת, אבותינו זה אברהם, יצחק ויעקב.
נכון.
הדורות הבאים לא.
נכון.
פה אני מדובר על בני יעקב, נכון. על יוסף.
אבל כשאתה שאלת אותי, זה אחרי שכל הסוגיה התבררה. פה אנחנו במהלך בירור הסוגיה. במהלך בירור הסוגיה, כל מיני אפשרויות יכולות לעלות. לא, זה לא נכון. מה שאני אמרתי לך, פעם שאלת אותי ככה בחדר, וכו'. טוב, אז אני עניתי לך את המסקנה. פה אנחנו במהלך הבירור. במהלך הבירור, הגמרא מעלה כל מיני אפשרויות. בסדר? לא הרסת שום דבר. אני פשוט מסביר לו את ההבדל בין מסקנה למהלך. עכשיו, אם כן, התוספות מקשים. איך זה יכול להיות שאתה מביא מכאן הוכחה? כי הרי... אבותינו קיימו כל מיני מצוות, אולי אפילו את כולן, למרות שהם לא היו חייבים. והרי היה שהם לא היו חייבים, זה שאתה רואה שיוסף מקפיד לפרוע להם בית השחיטה, למרות שהם לא חייבים בשחיטה. אז יכול להיות אותו דבר לגבי גיד הנשה. יכול להיות שגיד הנשה הם קיימו, למרות שלא היו חייבים. אין מכאן ראיה לרבי יהודה. עד כאן ברור הקושיה של התוספות? כן.
גם מתוך חטא המוסרי או...
למה הם קיימו מצוות? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין פה. זה בדיוק כל הבעיה שלנו. אנחנו לא מבינים למה אבותינו קיימו מצוות, ומה המשמעות שהם קיימו מצוות. הרי ברור שהם לא קיימו מצוות כמו שאנחנו מקיימים מצוות. הרי לא היה לה לדעת, כן? הרי הם ודאי לא סיפרו את סיפור ההגדה של פסח. כן? הרי הם לא יצאו ממצרים. כן, מה אתה אומר?
אני יכול לומר מספר מילים, אני חושב שהנקודה של אבותינו,
זה קשור לנושא, אבל מספיק מסובך גם ככה. בסדר? טוב. אז אני פה שוב חוזר לדברי הגמרא. ובפרק גיד הנשה, כן? מהר"ל כאן מצטט את הגמרא. ובפרק גיד הנשה, חולין צדיק א', עמוד א', אמר רבי יוסף בר חנינא. מי דכתיבו תבוח טבח ואכן, פרע להם בית השחיטה, ואכן תול גיד הנשה בפניהם. אומרת הגמרא, כרבי יהודה. אם כן, זה מביא הוכחה לרבי יהודה. דאמר גיד הנשה, אסור לבני נוח. ושם בתוספות, התוספות יקשו. ואם תאמר דילמה לא נאסר, אולי בכל זאת באמת גיד הנשה לא היה אסור, ואפילו היו אחי, היו מקיימים, ובכל זאת היו מקיימים את המצווה הזאת, למה? כמו שחיטה, שהרי שחיטה ברור לכל הדעות שהם לא היו חייבים, ובכל זאת קיימו. ויש לומר, וכמו אומרים עונים התוספות, מדכאמר והכן משמע דבלה ואכילה השתריה. כלומר, הביטוי הכן, המשמעות שלו שבלי זה זה לא מוכן. כלומר, אם זה דבר שהוא רשות, אז זה מוכן גם בלי שיתלו. כלומר, הפועל שבו השתמש הכתוב, הוא הרי היה לזה שזה גם היה מצווה. אינמה, פירוש שני, אומרים התוספות, פירה להם בית השחיטה, מה שאמר שמה לפרוע להם בית השחיטה, זה לא שחיטה. היינו נחירה, שנצטבו על הנחירה עד כאן. כלומר, תראה להם שאתה לא בישלת את הבהמה הזאת, לא הכנת אותה לפני שהיא מתה. כן, כלומר... לא, אז הוא יראה, כיוון שהוא שחט, אז זה ברור שהיא מתה, ואחרי זה רק הוא התחיל לבשל אותה. כלומר, הוא מראה להם בהמה שחוטה, לא נגעתי בזה עדיין. הנה, יש לכם פה כבש שחוט, נכון? אז זה לא מצד שהוא שחוט, אלא זה מצד שהוא מת. ככה אומרים התוספות, אפשרות שנייה. נחירה זה הכוונה הריגה, מה? לא, לא, זה הריגה במכה. ככה נוהגים הגויים עד עצם היום הזה, כן? הם יורים, למשל, בפרים, נכון? בתי המטבחיים של האמריקאים, מה? או מחשמלים, או יורים, תלוי במקומות. יש כל מיני דרכים. או לפעמים בכפרים הם לוקחים פטיש כזה. 10 קילו, כן, עד יום, כן, כן.
אז מה שהוא אמר
להם, פועלים את השחיטה,
זה לא היה
שחיטה? לא, זה היה שחיטה, אבל לא בגלל השחיטה. הם סתם שחטו, לקחו סכין ושחטו. אבל זה היה לא בשביל להראות להם שהוא מקפיד על הלכות שחיטה, כי באמת הם לא הקפידו, אלא כדי להראות שהם הקפידו על הנחירה. כן, זה הכוונה.
רגע, ואז מה זה ואכן?
ואכן זה, תוציא להם גיד הנשה. אז זה כן, מכאן, אז יש כן ראייה לרבי יהודה. כי לגבי פרה להם בית השחיטה, פרה להם בית השחיטה זה בגלל מה שאסור לפני נוח, נחירה. ואכן, שבלי זה הם לא יאכלו, זאת אומרת, זה לא יהיה מוכן לאכילה אפילו, מכאן שזה חיוב ולא סתם רשות. טוב.
ברור שמקפידים על זה.
מה?
על נחירה.
זה הלכה לפני נוח, גם גוי אסור לו לאכול בהמה חיה. עבר מן החי, לא? שואל מימון חיים היקר, מה, אתה פחדת מהשלג, אה? טוב. שלום ובוקר טוב. גיד הנשה היא מצווה ייחודית לבני יעקב. אם יוסף מסתיר זהותו מהאחים, לא ייתכן שהוא יציג לפניהם דבר שנוגע למשפחת יעקב בלבד? לא. כי יכול להיות שהכוונה שהאחים אמרו לטבח, אנחנו לא נוכל אם לא תוציא גיד הנשה. ולכן יוסף ציווה לו, תוציא גיד הנשה. או יכול להיות שהוא אמר לו, תשאל אותה אם יש להם דרישות מיוחדות במאכל. אז מן הסתם יגידו לך גיד הנשה, זה הכוונה. לא כל דבר פורט בתורה. טוב. ונשאלנו על זה. כן? כלומר, מישהו שאל את המהר"ל. כלומר, כן, המהר"ל, מישהו שאל אותי, קושיה. מה שכתבו התוספות שנצטבו על הנחירה, ואיך נצטבו על הנחירה? והרי נבלה גמורה מותרת לבני נוח. וישבנו, כי דעת התוספות, כי חשב יוסף, שלא יאכלו משחיטתו, שיומרו דשמה חתך מן הבהמה קודם שתצא נפשה. ולבן נוח אסור משום עבר מן החי, ולפיכך אמר פרע להם בית השחיטה והיינו נחירה, והנחירה מתרת לבני נוח כמו שמתרת השחיטה לישראל, דתניה הרוצה שיעברי חותך כזית בשר מבית השחיטה קודם שתצא נפשה, ומדיחה יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה, ואחד ישראל ואחד גוי מותר בו משום דשחיטה מתרת. והחנמה, הנחירה, מתרת לבני נוער, ואפילו אם חתך ממנה קודם שתצא נפשה מותר, שאמרי על מינה שהיו מקיימים מצוות, אף על גב שלא נצטבו. טוב, זה רק לתרץ את הבנת התוספות. אבל בכל מקרה, לבריאות, אנחנו רואים, כן, שמצד אחד יש מדרשים שאומרים, טוב, קודם כל יש פסוק מפורש שאומר שאברהם נצטווה על המילה. אז קשה לנו למה הוא נצטווה על המילה. ב', אנחנו רואים שיש פסוק ומדרש מפורשים שאומרים שאברהם בפרט קיים כל התורה כולה. וחוץ מזה, אנחנו רואים שגם יצחק אבינו, הוא ציווה להשחיז את הסכין שלא לאכול נבלות, וחוץ מזה, אנחנו רואים שאפילו בני יעקב היו מקיימים מצוות. כל הדבר הזה צריך ברור. מה המשמעות של קיום המצוות שקודם למתן תורה? בסדר? כן. האם אברהם קיים מצוות שחיטה כשהוא הקריב את העיל במקום יצחק? מן הסתם. הרי הוא קיים כל התורה כולה. אז מן הסתם שהוא גם שחט את העיל בצורה הקשרה. כן. מה הן שבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח הן א' ב' ג' ד' ה' ו' ז'. פירוש. א' זה עבר מן החי. בסדר? ב' מה? עבר מן החי הכוונה שאסור לאכול מבשר בהמה שעוד לא מתה. יש איזה מקרה אגב שמתואר בשאלות ותשובות רב פעלים של הבן איש חי. אבל זה משהו מזעזע. אז אם יש פה מישהו רגיש שיצא לפני שאני אומר את זה. סופר שם היה איזה סיר גדול, בבגדד זה קרה. והייתה תרנגולת חיה שנפלה לתוך הסיר והתבשלה. תרנגולת שלמה, ג'ריפס, התגלגלה, זופ, נפלה לתוך הסיר, מתה. עכשיו, השאלה היא, מה עושים עם המאכל עכשיו? ברור שזה, יהודי לא יכול לאכול את זה. אסור לאכול, מה? במה אתה תאכל תרנגולת שלא נשחטה אפילו? נפל חתול. טוב, בסדר. טוב, בסדר, בסדר. לא מאמין, לא מאמין. טוב, בקיצור, השאלה הייתה, האם מותר להאכיל את זה לגוי? זאת השאלה ששאלו את הבן איש חי. האם מותר להאכיל את זה לגוי? אז הוא אמר שלא, למה? הוא אמר, מה? למה עבר מן החי? הרי התרנגולת מתה.
אבל משאלת אותה כשאתה חיה.
זהו, כשזה התבשל, הבשר שלה פיעפה לתוך שאר הירקות והבשר שהיה שם. ואז יוצא שיש תערובת של עבר מן החי בתוך המאכל. מה שהוא דן שם, האם יש עניין של ביטול בשישים אצל גוי וכו'. ככה הוא דן. ומעניין שהדברים האלה יכולים להיות גם הלכה למעשה, אפילו בימינו. כן, היינו בעבר מן החי, כן. בית. בית. מה?
כן, בגלל שלא היה שחיטה איפה נשימת?
לא, בגלל שהיא נתבשלה בהיותה חיה.
אבל אם באותה שנייה שנפלה היא כבר...
אם היא מתה ואחר כך התבשלה, אין בעיה. גוי? גוי לא חייב בשחיטה.
אבל איך אנחנו יכולים למדוד מתי היא מתה?
זה כבר שאלה טכנית, זה בכלל לא מעניין אותי עכשיו. כן?
אם נגיד, נחטה רגע נגיד איזשהו חייל, נגיד לפער או משהו כזה...
האם מותר לאכול את זה? אסור. זה בדיוק, מה שאתה אומר, זה המנהג שהיה נהוג ב... אולי איפה יש עדיין מקומות באירופה שנוהגים את זה. פעם שלא היו מקררים, מה היו עושים הגויים? יש להם חזיר, שלם. יש בעיה, יש מעט אנשים, לא רוצים לאכול את כולו. אז מה שהיו עושים, היו חותכים את הרגל של החזיר ותופרים. ואוכלים את זה. אחרי כמה זמן, היו חותכים את הרגל השנייה.
מה תופרים?
את הרגל, את המקום של החתך, והוא היה ממשיך לחיות. כן? אחרי זה את הרגל השנייה. אחרי זה השנייה, אחרי זה השלישית, אחר כך היו שוחטים את כולו. כן, זאת אומרת, זה ודאי, זה איסור איבר מן החי, כיבשו אותו. כן? זה, יש...
מי בגלגול של החזיר הזה עובר?
שלום הרב, איפה נמצא גידנשה? באזור הצוואר? פרה להם בית השחיטה? לא, לא, כתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר אצל, אשר, על כף הירך, אז זה בכף הירך, 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 לא? הירך?
הירך,
בסדר. בכל מקרה, הירך, קשה לי להאמין שזה באזור הצוואר, אלא אם כן, נולדה מפלצת וזה ממש מצער. טוב, ב', שאלת מה משווה מצוות נוער, אז א' זה עבר מן החי, ב', ברכת השם, כלומר אסור לגוי לגדף ג' גזל. ד' דינים, הוא צריך שיהיה לו בתי משפט. איפה היינו? ה', ה' זה שפיכות דמים, הריגה. ו' זה... זה עבודה זרה. איך זה ו' יוצא עבודה זרה? לא זוכר. וז' זה גילוי עריות, זנות. אז ו' איך יוצא ו' עבודה זרה? לא, ו, זה ראשי תיבות, כן, עבר מן החי, ברכת השם, גזל, דינים, הריגה, זין זה זנות, אבל ו, זה יוצא עבודה זרה, אני לא זוכר איך. ועד. אתה לא יודע, בסדר. זהו, זה השבע מצוות, הלאה.
מה זה זנות?
יש רשימה של איסורי עריות של הגויים.
עריות?
כן, איסורי עריות של הגויים. למשל, אסור לו לקחת את אחותו לאישה, למשל, כן. טוב. עכשיו, ובמדרש, אתם רואים שהמהר"ל יש לו סבלנות אדירה, הוא עוד לא נותן לנו תשובות. הוא עדיין ממשיך עם הצגת השאלה. הוא ממש שונה מאיתנו, נכון? הוא לא נבהל לתת תשובה מיידית. ובמדרש, אמרו על יעקב, ויחן את פני העיר. כן, כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען. ויחן את פני העיר. מה זה ויחן את פני העיר? נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין לשבת מבעוד יום. הדה דעת אמרת, כלומר זה מתאים למי שאומר, ששמר יעקב אבינו את השבת קודם שנצבע. ומעתה יש לשאול. אם כולם היו שומרים את המצוות, למה אמרו על אברהם בלבד ששמר כל התורה כולה יותר מיצחק ויעקב? הנה המדרשים כאן, אם כן, סותרים זה את זה. מה זה סותר? מצד אחד אתה אומר שאברהם שמר כל התורה כולה, וגם הפסוק מדגיש את זה דווקא לגבי אברהם. סימן שיש מעמד מיוחד לאברהם בזה, בשמירת המצוות.
יכול להיות, אבל הפסוק לא אמר שאבות אחרים לא קיימו. מדגיש את אברהם, זה לא
משהו. אז השאלה היא, מה ההדגשה של אברהם? זה בדיוק אותה שאלה. מה תוכן ההדגשה של אברהם? ומעתה יש שום קודם שכן. ועוד, הרי מצאנו שהיו שומרים יצחק ויעקב גם כן מצוות, כמו שאמרנו. ולמה לא שמרו כל התורה כולם? כי הרי לא מצאנו אצל חז"ל שאמרו על האבות, על יצחק ויעקב, ששמרו כל התורה. אלא אמרו ששמרו מצוות מסוימות. ולמה נשא יעקב שתי אחיות, הרי אסור לצאת שתי אחיות בחייהם, נכון? ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. ואילו יעקב נשא שתי אחיות. ואמרם דודתו, יוכבד, היא בת לוי. אמרם, נכד של לוי, מתחתן עם הדודה שלו. מי שנושא את הדודה שלו, הבן?
ממזר,
נכון? יוצא שמשה, אהרון ומרים ממזירים לפי תורת משה, נכון? יוצא לפי זה שלפי תורת משה, משה לא יכול להיוולד, ואז התורה לא יכולה להינתן. אם התורה לא יכולה להינתן, אז משה הוא לא ממזר, אז הוא יכול להיוולד. אז אם הוא לא יכול, אבל אם הוא יכול להיוולד, אז עכשיו הוא אומר שהוא לא יכול להיוולד. יש פה סתירה פנימית, נכון? וואי, מה עושים? טוב, כן. גם שרה יש שאלה בדיוק מי היא הייתה. בסדר, יש מה לדון, מי היא הייתה. אבל פה זה מפורש. אמרם נשא דודתו זה מפורש. לגבי אברהם ושרה, מה הם היו בדיוק אחד לשני, יש מקום לדיור. בסדר? יש דעות. אני עוד לא יודע איך מתארצים. אברהם במיוחד. אם אברהם דווקא שומר כל התורה כולה, אז איך הוא נושא את שרה? שהיא אחותו. לא, בסדר. אני באמצע השאלות בשלב הזה. מה? הוא אומר, אחותי, והוא אומר גם לאבי מלר, וגם אומנה, אחותי בת אבי
היא.
לא, אבל חוץ מזה, אחרי שהוא מגלה את התרגיל, כשאבי מלך שואל אותו, למה אמרת שהיא אחותך? אז אברהם אומר, כי אמרתי, אין יראת אלוהים, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. הוא אומר, וגם אומנה, כלומר באמת, אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי. כן? אז זאת אומרת, מה זה אחותי בת אבי? מה הוא התכוון כשאמר אחותי בת אבי? אך לא בת אמי. מה המשמעות של הביטוי הזה? נחלקו בזה המפרשים. בסדר? אם אחות חורר גט, לפי התורה אסור. עדיין. כלומר, זאת אומרת, אחותו מאביו או מאימו, זה אסור. נכון? כן, כן, לא, זה כתוב מפורש, פרשת החרימות, שהאדם אסור לו לשאת לא את אחותו מאביו ולא את אחותו מאימו. וקל וחומר לא את אחותו בת אביו ובת אימו. כן. אתה מנסה כבר להיכנס לתירוצים של המפרשים, נכון? בסדר? אנחנו בינתיים בהצגת הקושיה. כל התשובות לא מעניינות אותי בשלב הזה, אנחנו רק בלימוד הקושיה. שיעור גדול מלמד אותנו המהר"ל בהבנת מה זה ללמוד קושיה. מה זה ההתלהבות הזאת לתת תשובות? מה אכפת לי אם יש תשובות או אין תשובות? אני בינתיים לומד קושיות. ובהגדה, בפרק ערבי פסחים, זה מסכת פסחים, דף קוף יוטט עמוד ב', אמרו שלא היה רוצה יעקב לברך מפני שנשא שתי אחיות. מה מדובר? מדובר של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה סעודה. עושה סעודה, בסוף סעודה צריך לברך, ברכת המזון, על הכוס. ואז הוא מזמין את אברהם אבינו, אולי אתה תזמן, כן? רב אברהם, בן פרח, בבחו בזימון. ואז אברהם אומר, לא, לא יכול. למה? אני יצא ממני ישמעאל. לא נעים, לא יכול לברך. אומר ליצחק, אולי אתה תברך? לא יכול, יצא ממני עשיו. אומר לי יעקב, נו, ממך לא יצא שום דבר לא בסדר. אז אולי, אולי תעשה את הכל. אומר, נשאתי שתי אחיות. אז משמע שיש ליעקב איזה פגם בדבר הזה, שהוא נשא שתי אחיות. אז שאם כן, למה נושא אותם? אחר שלא היה ראוי שישא שתי אחיות בחיים. כלומר, מה שרואים פה שיש פגם באמת, לפי הגמרא, בזה שהוא נושא שתי אחיות. רגע. אצל יוסף מדובר על גיד הנשה של בהמה טהורה, אז איך זה ראיה לרב יהודה? זה לא יכול להיות ראיה לרב יהודה, אלא רק לרבי יהודה. כי רב יהודה זה רב יהודה בר יחזקאל, האמורה. פה אנחנו רואים על רבי יהודה, לא הוא רבי יהודה בר אלעאי, התנא. אז ודאי שזה לא ראיה לרב יהודה, זה ראיה לרבי יהודה, זה בראשון. דבר נוסף, בדיוק זה הטענה, הרי חכמים חולקים על רבי יהודה גם לגבי בהמה טהורה. הם אומרים שבבהמה טהורה, לפני מתן תורה, היה מותר לאכול גיד הנשה. וכל מה שכתוב בתורה, לא יאכלו בני יעקב את גיד הנשה, הכוונה אחרי מתן תורה. טוב, אז איפה היינו? כן, אז אם כן יעקב נשא שתי אחיות. או שזה בסדר או שזה לא בסדר. אם זה בסדר, למה הוא לא רוצה לברך? ואם לא, אם זה לא בסדר, כפי שמשתמע, אז למה נשא אותן? במיוחד שאתה אומר שהוא קיים מצוות. כן? נשפחו על זה קיתונות של דיו על הנושא הזה, כן? עכשיו, הזוהר יש לו תשובה נפלאה. אתם יודעים מה הזוהר אומר? למה יעקב נשא שתי אחיות? הזוהר אומר, יעקב לא נשא שתי אחיות. יעקב נשא את רחל, וישראל נשא את לאה. אז מה הבעיה? הוא יעקב, הוא ישראל, נכון? אז בתור יעקב הוא נשא את רחל, בתור ישראל נשא את לאה. זה שניהם. נכון, אבל על שם העתיד. זאת אומרת...
זה פגע, כמו דוד.
בקיצור, הזוהר יש לו תשובות מעניינות. הייתי רוצה לראות שמישהו היום נשא שתי אחיות, ואומר, יש לי שני שמות, אז מה הבעיה? כן? כי זה קצת מוזר התשובות של הזוהר. הזוהר כנראה מדבר על מדרגה שהיא לא המדרגה שלנו. כן, מה אתה אומר? טוב. הלאה. הרמב"ן יש לו תשובה ידועה, כן? מה הרמב"ן אומר? איך יעקב נשא שתי אחיות? הוא טוען טענה מאוד מעניינת שתואמת את שיטתו הכללית. הרמב"ן אומר שמה שהאבות קיימו מצוות, זה היה בארץ ישראל בלבד, לא בחוץ לארץ. עכשיו, יש היגיון. למה יש היגיון? כי חז"ל אומרים את זה, שזה שהתורה ציוותה אותנו, כך מובא בספרי. שזה שהתורה ציוותה אותנו לקיים מצוות גם בחוץ לארץ, זה רק בגלל שהתורה רצתה שלא נשכח אותם. כלומר, המקום הנורמלי של קיום המצוות זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ, לכאורה, לא היה מקום לקיים את המצוות. אף על פי כן, התורה ציוותה כן לקיים שם. למה? לא כדי שלא תשכח. אז עכשיו, דבר כזה שייך רק לגבי עם ישראל, הוא שייך לגבי האבות. האבות, אין סכנה שהם ישכחו, ולכן הם לא קיימו מצוות בחוץ לארץ. כך אומר הרמב"ן. על זה המהר"ל יש לו הערה. ומה שהשיב בזה הרמב"ן ז"ל בפרשת ויגש, כי האבות שמרו את התורה בארץ דווקא, ויעקב נשא שתי אחיות בחייהן בחוץ לארץ, גם הדבר הזה קשה לקבל. למה? כי המצווה שהיא חובת הגוף, אין נפרש בין בארץ ובין בחוץ לארץ. טוב, זה יש הרבה מה לפלפל בזה. אבל ככה טוען המהר"ל. אם כי זה נראה לי קצת אני לא רוצה להגיד התרבקות על המהר"ל, זה נשמע קשה, כי הרי המדרש שמביא הרמב"ן, שהתורה ציוותה לקיים מצוות בחוץ לארץ כדי שלא נשכחן, זה נאמר גם על מצוות שהן חובת הגוף, כגון הנחת תפילין וכו'. אז לכאורה הרמב"ן צודק ולא המהר"ל. אבל אני חושב שהמהר"ל פשוט דוחה את זה, כי הוא רוצה להגיד משהו אחר פשוט. כן, מה אתה אומר?
ככה צריך לגרש
את זה. לכאורה גם לגרש כי הגיע לארץ וכו'. כן, נכון. השאלה אם הוא לא עשה את זה, כי הרי מתי מתה רחל?
נכנסו לארץ.
מתי מתה רחל? איפה? בבית לחם, נכון? כן? קצת לפני, בדרך אפרת היא בית לחם. זאת אומרת, כמה איזה קילומטר לפני בית לחם, שמה מתה. עכשיו, השאלה אם זה נקרא זה שהוא נכנס לתוך התחום של ארץ ישראל, אבל לא עדיין חזר הביתה, האם זה לא נחשב עדיין חוץ לארץ מבחינת מה? כן, מה אתה אומר? ייתכן שאצל האבות במדרגה שלהם, עצם זה שהוא עוד לא הגיע למקום קביעותו, אז זה עוד לא נקרא שהוא הגיע לארץ. כן? מה אתה אומר?
מה שהרב אמר זה שהרמב"ן אומר את זה, הרמב"ן למנון, מבחינת הציווי לחציונים על המצוות?
בוא נבדוק מה כתוב כאן. פה זה כתוב אצלי בספר עם נון, אז זה רמב"ן, כן.
וזה נאמר בספרי?
זה מובא, כן, בספרי.
לך על הבורות, אבל מה זה בספרי?
אני סולח לך על הבורות. הספרי, כפי שהסברנו בשיעור במבוא לתורה שבעל פה, אתה נכנס לשיעור הזה? אם יש שני בבוקר או לא? כן? אז הסברנו שהספרי זה המדרש של התנאים, מדרש ההלכה של התנאים, על במדבר ודברים. בסדר? מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. כן.
אולי לפי המהר"ל אני אומר, שואל את השאלה על הרמב"ן, למה אנחנו לא מקיימים מצוות דתיות בארץ, גם מחוץ על הארץ, אם זה רק בשביל לזכור את...
אתה שואל פה שאלה יפה. אתה שואל על הספרי. אז אם כך, למה התורה לא ציוותה לקיים את כל המצוות בחוץ לארץ, כולל מצוות שהן תלויות בארץ? כי אז לא היינו יודעים שאנחנו בחוץ לארץ. כלומר, צריך, התורה עשתה את ההפרש הזה, כדי שלא נשכח שיש גם ארץ ישראל. כן? שתרגיש לא נורמלי. כלומר, יש פה אסטרטגיה כפולה. מצד אחד אתה צריך לעשות מצוות כדי לא לשכוח, מצד שני אתה צריך לא לעשות מצוות כדי לדעת שאתה לא במצב הנורמלי. טוב. ומעתה, עד כאן, כל זה הצגת השאלה. הוא אדיר, המהר"ל. נעסוק בתשובה או שנשאיר את זה לפעם הבאה? טוב, נתחיל. ומעתה נשוב על השאלה הראשונה, שהייתה למה ניתנה מילה לאברהם אבינו. Okay? מצוות מילה. כאשר תעיין במצוות שנתן השם יתברך לבני נוח, שנתן לאדם שש מצוות, ולנוח שביעית עבר מן החי, ולאברהם המילה, ולדעת רבי יהודה נתן מצוות גיל הנשה ליעקב, והיה כל דבר כפי הראוי, כל דבר כבר ראוי למה, וזה, כי נתן לאדם שש מצוות, ברכת השם, עבודה זרה, עריות דינים, גזל, שפיכות דמים, כי דבר זה בארנו בחיבור גבורות השם, וכאשר בא אברהם נצטווה במילה, וידוע כי האורלה נקראת על שם כיסוי ועתימה, וכל דבר נכנס ונבדל נקרא, נכסה ונבדל נקרא אורלה. וזהו בכל מקום שנאמר אורלת לב, שאינו נכנס הדבר בליבו ונבדל ממנו, וכן אורלת אוזן, כיסוי אוזן. וכל דבר מופרש ומובדל מדבר, יש לו עתימה וכיסוי המבדיל, שהוא האורלה. וכל הדורות, עד אברהם, כל הדורות ההם היו תחת הטבע, ולא היו נבדלים מן הטבע. עד שבא אברהם, ובחר השם יתברך בו. כדכתיב, אתה הוא השם האלוהים, אשר בחרת באברהם, והוציא אותם מן הטבע, עד שלא היה הטבע מבדיל בין השם יתברך ובין הבריות. כי הטבע שהוא חומרי, מבדיל בין השם יתברך ובין הבריות, עד שבא אברהם, ואליו היה החיבור עם השם יתברך, שבחר בו והוציא אותו מן הטבע. שלא היה כאן הבדלה, והתימה עוד, בין השם יתברך והאדם. ואז ציווה להסיר האורלה, שהיא העתימה. כלומר, יש... נכון שהתורה צריכה להינתן לישראל, אבל יש מצוות שהן ראויות לאדם באשר הוא אדם, זה שש מצוות של אדם הראשון, ועוד מצווה שביעית של עבר מן החי שניתנה לנוח, ולאברהם ראויה מצוות המילה בפרט, יותר מכל מצווה. כלומר, זה כאילו התיקון שלו. זה כמו שאומרים, שלכל אדם יש איזה מין משימה, איזה ייעוד מיוחד, שבא לידי ביטוי במצווה פלונית שעליה הוא מקפיד יותר. כן, יש בגמרא ששאלו את אחד החכמים, אבוך במאי הווה זהיר תפי. כן, שהיו שואלים אותו, במה אביך היה נזהר יותר? מה זאת אומרת נזהר יותר? הרצאות, כן, כל המצוות. אז למה צריך להיזהר במצווה מסוימת יותר משאר המצוות? אלא שהכוונה, מה? כן, זאת אומרת, זה שורש נשמתו. אז זה המצווה שלו. כן? זה כמו שיש אנשים, הוא משל, מכיר אדם, כתב ספר שלם, מצוות שילוח הקן. זה המצווה שלו בחיים. זה לא ששאר המצוות הוא לא מקיים, אבל המצווה הזאת היא בשבילו מצווה מרכזית, ושם הוא משקיע את כל כולו. למה הוא משקיע כל כולו? כי זה באמת מתאים לאישיות הספציפית שלו. זה הייעוד שלו. אז אותו דבר לגבי אברהם. אברהם יש לו שייכות ספציפית על מצוות ברית המילה. מדוע? משום שמצוות ברית המילה היא באה להסיר, היא ביטוי להסרת ההבדלה שיש בין הנברא לבורא. המסך ההכרתי. כאן צריך להסביר פה משהו. מה זה הטבע בכלל? הטבע זה בועה. הבועה הזאת, כלומר מכלול חוקים כביכול אוטונומיים, זה יוצר אצלי הגנה מפני המפגש עם האינסוף. כל זמן שאני בתוך הבועה הזאת, אני מוגן. אני יכול לא לדעת שיש בורא לעולם. הרי אם אדם מסתובב בעולם, סתם ככה, בלי הכנה מוקדמת, הוא חושב שיש אלוהים והוא לא חושב את זה. התשובה היא שהוא חושב שאין. כלומר, הוא לא חושב, לא יותר נכון, הוא לא חושב שיש אפילו. הרעיון לא עולה בדעתו. מדוע? כי המערכת הטבעית בנויה באופן כזה, שאין משהו שמורה על מציאות הבורא. או, זה נקרא עולם הטבע. אבל ריבונו של עולם, הוא ממתין בסבלנות. מאחורי הפתח של העולם, דופק בדלת, ואומר, אני רוצה שתכירו אותי. כלומר, הוא מגרד בפינות מסוימות את הקליפה של הבועה הזאת. הגירוד הראשון של הקליפה נעשה בימי אברהם. זאת אומרת, זה הייתה הסרת הכיסוי. לכן, אצל אברהם יותר מאשר אצל כל אדם, צריכה לנתן מצוות ברית המילה, שהיא הסרת הכיסוי. שש המצוות שהיו לפני זה, זה אפשר לומר, זה, או שבע המצוות שהיו לפני זה, זה חלק מה, זה גם שייך למוסר הטבעי. זאת אומרת, התרבות האנושית מבינה באיזשהו שלב, מעצמה גם כן, שזה לא בסדר לרצוח ולגזול וכו'. בלי קשר לקדוש ברוך הוא. או, עם קשר לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בתור נשמת הטבע. לא בתור אינסוף שמקיים דיאלוג עם האדם. מובן? אז היה, לכן, אצל אברהם בפרט, ראויה מצוות המילה, בלי קשר למתן תורה או לא מתן תורה.
זה מה שעלה
עברת. רגע, לא גמרנו. בינתיים אנחנו בביאור הקושיה הראשונה.
אז דווקא אורנת הברית, דיבר גם על אורנת האוזן והלב.
כן. אם מסירים את אורלת הברית, אז ממילא מוסרת גם אורלת האוזן ואורלת הלב. מדוע? משום שהברית זה הכוח שמוליד. ההולדה זה נטף של אינסופיות בתוך העולם הסופי. כי הרי העולם שלנו הוא עולם מוגבל, אבל הדורות הם בלתי מוגבלים. כן, דור אחרי דור אחרי דור. אז יש פה איזה מין רשימה של אור אינסוף בתוך עולם מוגבל.
אבל זה קשור לאוזן ולב?
אז ברגע שזה כך, אז מוסר המסך ההכרתי ביני לבין הבורא. וזה עולת הלב והאוזן. מה זה עולת הלב והאוזן? שאני לא רוצה להקשיב, לא יכול להקשיב. אז משהו נפתח. זה מה שאומר כאן. והסציבה להסיר האורלה היא האטימה, והמילה היא הברית והחיבור שיש עם השם יתברך, מפני שהוציא השם יתברך אותו מן הטבע. ולכך האורלה שהיא האטימה, שנולד באדם בטבע, ציווה השם יתברך להסיר אותו ביום השמיני, שהוא אחר שבעת ימי הטבע. כן? הרי העולם הטבעי נברא בשבעת ימים, לכן המילה ביום השמיני. וכמו שבארנו זה למעלה בעריכות, ולכן ניתנה המילה לאברהם בפרטות. עכשיו, כל מה שהוא אומר כאן, זה הסבר על יסוד הסברה. אחר כך הוא יביא לנו מקור בחזל שאומר את זה במפורש, ואחר כך בפרקים הבאים הוא גם יענה על השאלות האחרות. שלום.